ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
פרק רביעי, ראינו שהדרך להדריך את ההמון זה על ידי שיטת הדין. הדין זה לדעת שכל פרט חשוב, כי כל פרט יש לו משמעות בעולם, בטבע, בכל מערכת. כל מערכת יכולה להתפרק בגלל פרט אחד קטן שלא נעשה כמו שצריך. מערכת טכנולוגית, מערכת טבעית, ביולוגית, כך גם מערכת של ממשלה, מדינה, וכך גם בדיוק המערכת הרוחנית. גם היא יכולה להתפרק, כל העולם הרוחני יכול להתפרק. והדוגמאות היו של גדולי ישראל. אומר רבי יוחנן, במסכת חגיגה, כשהוא היה מגיע לפסוק הזה, לעיקר היה בוכה. הפסוק הזה במלאכי הוא פסוק לא פרופורציונלי, לא מאוזן. הוא לא מאוזן. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא יתקרב אלינו במשפט. על מה יהיה המשפט? באותה נחישות, עד ממהר, עד ממהר הכוונה באותה דחיפות, באותה אינטנסיביות שלטונית, משפטית, הקדוש ברוך הוא ידון גם את המחשפים, גם את המנאפים, גם את הנשבעים לשקר, וגם משקיע שכר שכיר, אנשים שלא משלמים בזמן משכורת. קורא איך אתה שם את כולם בחד המח, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ייכנס בנושא, יפעיל את כל כובד משקלו המשפטי למי שמנאף ובמי שלא משלם בזמן משכורת. היה מקום להגיד קצת חילוקים, זה לא אותו דבר, מה אתה משווה? רואים שמצד הדין אין הבדל, זה לא משנה. כי יכול להיות טעות קטנה שמפרקת את הכל, אז אל תזלזל באף טעות. זה לא משנה, יכול להיות שיוצאת מהמכונית את כל המנוע, או שקראת חוט אחד, מהתוצאה יש לו תוצאה, המכונית לא נוסעת, אז מה זה משנה? אז יכול להיות שהעבירה היא קלה, אבל היא עושה נזק מערכתי. על זה אומר רבי יוחנן, זה ממש כאילו פסוק מאוד, שאומר שמצד מבט הדין אין דבר כזה קל וחמור. כי מצד הדין כל דבר יכול לפרק, כל פרט קטן יכול לתקוע את הכל. כן, אין כוונת המאמר שהעונש הוא שווה. מודאי שהקדוש ברוך הוא משלם מידה כנגד מידה. אלא מצד הנזקים, כן, יש פה נזק גדול, עניין משקל המעשים. המשקל זה החשבון הכולל. הנזק הוא נזק. ואי אפשר להגיד, טוב, בוא נטייח את הפרט הקטן הזה, זה לא חשוב. אין דבר כזה. אין באופן כללי. גם באופן כללי, כל פרט יש לו משמעות. לא ישכיחו החמורות את הקלות. לא יעלים הדיין את עינו מהם, כשמו שלא השכים, אלא מהחמורות. על כולם ישגיח, יפקח בהשוואה אחת, לדון כל אחד, להניש אחר כך כל אחד כמו שיעור. לכן אמר שלמה המלך, עליו השלום, את כל מעשה אלוקים יביא ממשפט על כל נלם מתאורה. אז פעמיים חוזר העניין של המשפט. אתה רוצה לכם למשפט, גם פה משפט. כמו שאתה מצפה שהקדוש ברוך הוא יזכור לך את כל המעשים הטובים, הקטנים. אתה רוצה שהוא יתן להם משקל ומשמעות ויחשיב אותם אפילו שהם קטנים כמו שהם, אז תבין שאותו דבר בדיוק הקדוש ברוך הוא גם לא יכול להזניח את המעשים השלילים. לא יהיה לכם לשפוט ולא הוכיח מעשה רע קטן כמו שהוא. להוציא מלב הרוצים להתפתות ולחשוב שהקדוש ברוך הוא לא יעלה בדינה דברים קלים. דברים קטנים הקדוש ברוך הוא מעלים, זה לא נכון. אין דבר כזה דברים קטנים, כי המצוות הן כמו גוף האדם. כן, אנחנו מכירים כמה וכמה מאמרי חז"ל ועוד של חכמי ישראל שמשווים בין המצוות לבין גוף האדם. כמו שיש רמ"ח איברים, יש עשה גידים, יש רמ"ח מצוות עשה, יש עשה לא תעשה. ובזוהר מעריכים מאוד איך שכל מצווה ומצווה זה כנגד כל חלק בגוף של האדם. זאת אומרת ש המסכת של המצוות, המערכת של כל המצוות, צריך להסתכל עליה כמערכת אורגנית, כמערכת ששייכת לחיים. וכמו שאדם אומר, טוב, בוא נוותר על פרט כזה או פרט אחר, זה בעצם אדם שאומר, בוא נוותר על חלק מהגוף. כמו אומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאוד, טוב, אז בוא נוותר על חלק על המעיים שלך. אם זה איך לא חשוב, אם זה לא חשוב. כמו שאנחנו מבינים שאין ויתורים בגוף. אז עוד דבר, אין ויתורים במצוות. המצוות זה תיאור ביולוגי, כמו ביולוגיה. זה הכל, הכל מערכת מאוד מאוד מובנה, דבר הדבור על אופניו. ולכן, אם יאמר לך יצר רע, חטא והקדוש ברוך הוא מוכל, אל תשמע. מה זה מכילה? מכילה זה מחיקת חובות. איך מוחקים חובות? יש חוב, יש פה בור. אי אפשר פתאום למחוק. יש בור, גם שיש לו חוב כספי. יש לו בור, יש לו חור בחשבון, יש לו בור במינוס. צריך, אי אפשר פתאום להתעלם ממנו. זה נמצא, זה נתון. אותו דבר גם בעולם הרוחני. אם אדם יש משהו שהוא לא נעשה כמו שצריך, יש פה חור, יש פה בור שנעשה, וצריך לטפל בו. זה, אי אפשר לטייח אותו, אפשר להגיד לא נכון. אין בור. יש בור, אין מכילה. כן, מכילה היא כתוצאה ממאמץ. אדם שהוא בעל תשובה, כבר ברוך הוא מוכל. אדם שעושה שינויים, אדם שמנסה לתקן, לשפר, אז מנסה לסתום את הבור. טוב, אז הקדוש ברוך הוא מצידו עדיין יעזור לך, כמו שאנחנו מיד נגיע. אבל לפני זה, מצד עצמו, יש פה בור. כל זה שייך למידת הדין, למידת המשפט, והקדוש ברוך הוא הוא מלך המשפט. כן, הקדוש ברוך הוא אל אמת השם, צור תמים פעולו, כל דרכיו משפט, אל אמונה, אין עוול, צדיק וישר. הקדוש ברוך הוא רוצה משפט, לא יכול להיות שהוא עובר על המשפט, וכמו שהוא לא מעלה עין מהזכויות, לא מהחובות, הוא רוצה משפט, והכל הכל חייב להיות בתכלית הדקדוק, בין טוב למוטב, הכל לא דן וכו'. זאת אומרת, עד עכשיו נפגשנו ב... צורה מאוד חריפה וחדה, נושא שנקרא מידת הדין. מידת הדין, החשיבות של כל פרט ופרט. ככה זה דין. דין זה ירידה לפרטים, דין זה קונקרטיות, כל דבר חשוב. כמו שעושים דין וחשבון. מה זה דין וחשבון? היום, עכשיו, נגיד, אנשים שיש להם עסקים, אז הם מגישים בסוף שנת המס דוח. מה זה דוח? דין וחשבון. שם אין, אסור לתאח על פרט אחד. שבוע שעבר, ויש לי בן בגיל הנאורים, הוא הלך עם חבר שלו, הם עבדו לילה שלם, ספירת מלאי באיזה סוף, חנות ענקית, יש חנות ענקית שמוכרת כל מיני דברים, ציוד, סופרים הכל. סוף שנה לדעת בדיוק מה יש בחנות, סופרו הכל, כל הכל, הכל, כל הפריטים. לילה שלם, צוות שלם של נערים, למה זה? אין, אסור לפספס על פרט, אחרת יעשו לך בעיות. למה? ככה זה דין בחשבון. דין כל פרט, אותו דבר, בעולם הרוחני. כל פרט ופרט. ופה עכשיו נדרשת השאלה, אחרי שיש דין, מה זה לפני משורת הדין? או מה זה מידת הרחמים? צריכים להבין עכשיו מהי מידת הרחמים. מידת הרחמים זה חידוש עצום. עצום. כי כמו שראינו בעולם, אין רחמים. העולם שאנחנו מכירים אותו נגנה לנגד עינינו, זה עולם מלא דינים. הכל מלא מלא דין. אם אדם... אכל אוכל לא בריא, יהיה לו קלקול קיבה. אם אדם לא נהג בזהירות, הוא תהיה תאונה. הכל דיני. אם אדם הלך נגד חוקי הפיזיקה, אז הוא ייפול. אין ויתורים. אדם שלח יד לאש, הוא יישרף. זהו. אז מה עם מידת הרחמים? הרי על כל פנים צריך לדקדק בדין. תשובה. ודאי מידת הרחמים מקיומו של עולם. שלא היה עומד זולתו כלל. אף על פי כן, אין מידת הדין לוקה. כלומר, לפי שורת הדין, אם אנחנו נאמץ את הכללים של הדין, כמו שאנחנו מכירים מהטבע, החוטא נענש מיד. בטבע אין המתנה. הכנסת את היד לאש, אתה נשרף. קפצת מהגג, אתה נופל. אכלת אוכל לא בריא, מיד מתחיל תהליך של נזק בגוף. אין המתנה. כן? קרה משהו, התוצאה היא תוצאה מיידית. אין השהיה. טוב, אדם קפץ מהגג, בוא נשא את זה, בוא נמתין, נעצור את זה באוויר, בוא נראה, אולי כן ייפול, לא ייפול, בוא נשאיר את זה. זה נחמד בכל מיני סרטים מציורים, במציאות זה לא עובד ככה. במציאות, אדם קופץ, אז הוא נפל מיד. כל דבר יש השלכות מיידיות, זה נקרא דין. היה צריך להיות אותו דבר בעולם הרוחני. וכשאדם עושה עבירה, מיד, הוא היה מרגיש מיד התמוטטות, שפגיעה נפשית מאוד חזקה, ופגיעה אישיותית ורוחנית, ומיד היה רואה, מיד המרגיש פגיעה מאוד מאוד גדולה, בלי המתנה. יותר גרוע, פה היה צריך להפעיל עונש יותר חמור. למה? כשאדם קופץ מהגן, אז הוא לא מנסה ללוג לחוקי הפיזיקה. אבל כשאדם שומע שהקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, אומר, אני לא רוצה שיעשה ככה, והוא עובר, זה יותר חמור. כי הוא הולך נגד המלך, נגד רצון השם. זאת אומרת, חוץ מעבירה נגד החוק, יש פה גם סוג של מרד נגד המלך. זה לא אותו דבר. יש אדם שהוא סתם טיפש, הולך נגד חוקי המציאות. יש אדם שהוא לא רק הולך נגד חוקי המציאות. הוא ממרה את רצון המורה, רצון השם. אז יש פה עוד סעיף, חוץ מה... סתם דבר שהוא נגד החוק, נגד הטבע. סעיף נוסף, אז צריך להחמיר פה את התגובה, הליכה נגד הבורא, נגד בורא עולם. דבר שלישי, שלא יהיה תיקון לחטא. בעולם הטבע אין תיקונים. כמעט אין תיקונים. מה שנעשה, נעשה. אנחנו לא מצליחים לשנות את העבר. אין דבר כזה לשנות את העבר. אפשר לנסות לעשות שיקומים, אבל לשנות את העבר כאילו לא היה ולא נברא, אין דבר כזה בטבע. אתה יכול להתמודד עם מה שקרה. טוב, לנסות לשקם. אבל להגיד לא היה, למחוק עבר, אין בעולם דבר כזה. זה נגד הדין. באמת, איך יכול להיות? איך אפשר לתקן, לשנות עבר? אם אדם רצה חס ושלום את חברו, נאף. זהו, נגמר, היה. מה שנעשה, נעשה. אפשר להסיר את המעשה שעשה מן המציאות? אי אפשר. זה נגד הטבע, זה נגד הכללים הכי פשוטים של החיים. ופה נכנס מידת הרחמים. מידת הרחמים צריך להבין עכשיו שהיא דבר מאוד חריג בעולם, מאוד נדיר, מאוד פלאי, מיוחד במינו. מידת הרחמים קיימת רק בעולם האנושי. רק בעולם האנושי. ורק בתחום הערכי. רק בתחום הערכי. מידת הרחמים נמצאת רק בעולם האנושי ורק בעולם הערכי. זאת אומרת, זה משהו מאוד מסוים, מצומצם, זה חידוש. מה?
הרחמים.
מידת הרחמים. היא נמצאת רק בעולם האנושי, ובתוך העולם האנושי רק בנושאים הערכיים, שם נמצאת הרחמים, זה חידוש עצום. כל העולם הוא דין, 99.9% מן העולם מתנהל בדין. ככה אנחנו אומרים, אשר ברא אתכם בדין. ככה גם בריאת העולם, פרק א' של ספר בראשית, כולו עם שם אלוקים. הקדוש ברוך הוא ברא את אלוקים, בראשית ברא אלוקים, אלוקים זה מידת הדין. כן. לחיות אין רחמים. אין רחמים. בעולם החי אין טיפת רחמים. אני לא מכיר רחמים בעולם. אין שם רחמים ואין רחמים עליהם ואין מושג של רחמים. מה? הקדוש ברוך הוא, מצד שהוא דואג, נותן להם מזון. אנחנו רואים זה רחמה, אבל אין רחמים במובן הזה שאין שם הביטויים של רחמים אצלהם. ואין ויתורי, אין הזדמנויות. צבי שלא ניזהר. בסדר? אז יש מצב כזה שהנמר לא יטרוף אותו. יגיד, תדע מה, נותן לך הזדמנות חוזרת. פעם, כך, הזדמנות לתקן. פעם הבאה, כשתעבור לפה לידי, אל תעשה את זה. או צבי אחד, הנמר טורף אותו, ואז עושים את הגלגל אחורה, ופצום הצבי הוא חזר עזה מהבטן של הנמר, והוא תום חי. אין דבר כזה.
החתולה,
אינסטינקט. אינסטינקט לגמרי. הרי אחרי שהחתולה הזאת גודלת, אז אני לא מכירה אותו. היא גודלת, דואגת לעצמה, היא יכולה לריב איתה. בכלל לנכדה שלה, בכלל היא לא יודעת שום דבר. אין אינסטינקט דאגה, וזה נגמר. אין רחמים, אין מושג של רחמים. אין בינם לבין עצמם רחמים, וגם לא מתבטא שם. אנחנו אומרים, זה שהקדוש ברוך הוא ברוב טובו וחסדו דואג להם, זה רחמיו על כל מעשיו. אבל הם עצמם אין להם רחמים, וגם הקדוש ברוך הוא לא מופיע שם רחמים. וגם אנחנו, גם אנחנו בקטעים הלא ערכיים שלנו, בעולם הטבע, גם אנחנו חלק מעולם הטבע, אין רחמים. אין רחמים. אם אדם עשה טעות פיזית, אז הוא יחטוף מיד. אין פשרות פה. אם מישהו נהג לא בזהירות, אז הוא יחטוף. אין אפשרות, טוב, אתה יודע, פעם נסלח לך. אין דבר כזה. איפה יש רחמים? זה דבר מחודש מאוד. זה פלא פלאים הרחמים. זה דבר פלא. רק במצוות ועבירות. רק בעולם המוסרי. זה חידוש עצום, עצום, עצום. שהקדוש ברוך הוא חידש. שלושה חידושים. א', זמן. אדם עושה עבירה, נותנים לו זמן. זמן לשנות. לא, ניתן לך הזדמנות. לא מיד מענישי. מעריך אף. זה נקרא מעריך אף. בוא נראה. אולי תעשה שינוי בינתיים. בעולם, בעולם, בטבע אין דבר כזה. אין, אין, טוב, נשא את התגובה. התגובה קורית מיד. כן. בגלל שהם למדו מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא גילה לנו את הסוד הזה, שיש רחמים בתחום המוסרי ערכי, מתוך זה גם בני אדם למדו מזה לגלות רחמים. זאת אומרת להעריך אף, להידבק מידותיו של הקדוש ברוך הוא. מה הוא רחום, אף אתה רחום. נכון. אז מה זה מידת רחמים? יש אזרח שעבר על החוק, אז השוטר אומר לו, תראה, באמת חמור מאוד, אתה צריך עכשיו לעשות עבירה חמורה, אבל אני רואה זה פעם ראשונה, לא סך הכל את הבחור טוב, ואתה מתחרט, טוב, אז ניתן לך הזדמנות. אם תעשה עוד פעם אחת, זה כבר לא יהיה. זה מושג כזה משפט, זה נקרא רחמים. זה לא ויתורים. זה נותן לך הזדמנות. אני מעלים מים, מעלים, החלטתי להעלים. יש תלמיד שמתנהג לא יפה בכיתה. אז מורה בוחר להעלים עין. למה? סך הכל הוא ילד טוב. פעם אחת, אתה רומז לו כזה נו נו נו, פעם אני מעלים עין. רחמים. מה זה רחמים אבל? זה השיה, בוא נראה מה הולך לקרות. אבל אם הוא יחזור על התופעה, כבר לא. אין לצדקה לרחמים. כן.
אני יודע ש... זה
הגבול כאילו, הרי תמיד, כל עוד האדם חי
אני
יכול להגיד
שזה כאילו,
אני
צריך להרחם עליו. אני יודע שזה הגבול ואני אומר,
זהו,
צריך להפסיק
מהרחמים. אתה רואה שזה לא
עוזר
רחמים, שהם לא עוזרים כלום.
למה זה לא עוזר? כי
אחרי זה שדווקא אחרי פעמיים... אני לא יודע, לא אמרתי פעמיים. אני רואה שהאדם לא עושה שום סימנים של תשובה. שום משהו של תשובה, כלום. אתה נותן לו הזדמנות של תשובה, שום... משהו שקשור לתשובה לא מתרחש. אפילו לא רצון לתשובה. ירורי תשובה. משהו, משהו קטן של תשובה. יש איזה קצה חוט של תשובה. שתיים הוא אומר היה שהעונש הוא לא עד לקל, העונש הוא לא בשיח חומרה. והדבר החשוב ביותר זה התשובה. מה זה התשובה? זה דבר מדהים. זה פלא פלאים, מה זה תשובה? תחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה. זה אין דבר כזה בעולם, שכשאדם עשה תשובה ועקר את רצונו השלילי, זה נחשב רטרואקטיבית למפרע שהוא לא עשה את המעשה בכלל, זה נמחק לגמרי כאילו לא היה בנו נברא. בעולם אין דבר כזה בטבע, אין חיה כזאת. זה רחמים שאי אפשר לתאר בכלל. זה רק בעולם האנושי ורק בתחום המוסרי. כוחה של תשובה. נכון, עוד יותר. ביות השב מכיר את חטאו ומודה בו, מתבונן על רעתו, שב המתחרה את חרטה גמורה דמעיקרה, אדם מתחרט בכל הלב על הרצון הרע, כחרטת הנדר ממש, מתנחם לגמרי, חפץ ומשתוקק שמעולם לא נעשה הדבר ההוא, מצטער בליבו צער חזק שכבר נעשה, עוזב אותו לב ובורח מן, אנחנו נפוא את כל היסודות של תשובה, יש לו חרטה וצער, וקבלה לעתיד. עקירת הדבר מרצונו יחשב כעקירת הנדר מתכפר לו, כמו שאמר הכתוב, שר אבוניך וחטאת וכופר, שאבון שר ממש מהמציאות ונעקר, שעכשיו מצטער ומתנחם על מה שהיה למפריע. זה כוח עצום, חידוש עצום. השינוי ברצונות משנה כאילו המעשה לא נעשה. למה? כי מה כוחו של המעשה העבירה? כוחו של כל המעשה, כל כוחו של מעשה העבירה זה שאני קורא לו עבירה. אם אני לא קורא לו עבירה, אז בעצם הוא לא נמצא, אין לו שום משמעות. מה מעמיד אותו בעולם? שהיה מאחוריו רצון שלילי. רצון שלילי עמד מאחורי המעשה השלילי, והוא נתן לו תוקף ופרשנות ומשמעות. הוא בעצם הדבר שמאחוריו. יש לפעמים מישהו הולך, לא שם לב, ודורך עליך בטעות. אז אתה אומר לו, וואי, אז הוא אומר, מה? לא, שום דבר, שום דבר. אתה אומר לו, שום דבר. מה זה מצוות? שום דבר. למה? כי הוא לא רצה את זה, הוא לא רצה. הוא לא היה מודע לה בכלל. אז בעצם זה מעשה בלי כתובת. אין למעשה הזה כתובת. קרה פה משהו, אבל לא יכול לייחס את זה למישהו. כי הוא פה, הוא לא היה פה, הוא לא היה מודע, הוא לא רצה, הוא לא שם לב, הוא לא היה פה. אז אני יכול להגיד שקיבלתי מכה ברגל, אבל אין לי כתובת להפנות, אין אבא למעשה הזה, אין לו מישהו מאחוריו, אין לו כוח שעומד מאחוריו. לכן, כשאדם עוקר את הרצונו, הוא בעצם שולל את החיבור בינו לבין המעשה. אז המעשה הזה עכשיו הוא מעשה בלי כתובת. אז זה מעשה, הוא קרה, אבל אין מישהו, הוא לא משוייך לאף אחד. אז זה מעשה חסר משמעות, חסר פשר, חסר זהות, מחוק. הוא נמחק, שוב, אי אפשר למחוק אותו מהמימד הפיזי, אבל מהמימד הפרשני, מהמימד של השיוך, למי אני משייך אותו, של הזהות, של המשפט. אז זה מעשה בלי שיוך, בלי שם. ואבן התגלגלה ופגע לי ברגל. אין מישהו שעומד מאחוריה, היא התגלגלה. עד כדי כך כוחה של מידת הרחמים, שכאשר אדם עושה תשובה, אנחנו מבטלים בעזרת עקירת הרצון את השיוך בין המעשה לבין האדם. וכדי להבין את זה יותר, מביא לנו הרמח"ל משל מהלכות נדרים. פעמיים הוא חוזר על זה. כחרטת הנדר, כעקירת הנדר. זה מושג בהלכות נדרים. הלכות נדרים מצאנו את החידוש הזה. נגיד אדם נדר לא לאכול בשר. והוא אמר, עכשיו חודשיים אני לא אוכל בשר. נדר. הוא לא החזיק יומיים. אחרי יומיים הוא ראה בשר מאוד טעים, לא עמד בזה, אכל. לכאורה חייב מלכות. הוא עבר על הנדר שלו, חייב מלכות. לא יאכל דברו. הוא הולך לרב, הולך לחכם, והחכם עושה לו התרת נדרים. מפקיע את הנדר מעיקרו. אומר לו, מברר איתו, זה מראה שהוא התחרט והכל היה טעות, ולא הבין, וזה. והחכם עכשיו עוקר את הנדר מעיקרו, אחרי שעוקר את הנדר מעיקרו, מה קורה? הוא פטור ממלכות. פטור ממלכות. הוא אכל בשר. אי אפשר להגיד שהוא לא אכל את הבשר. כן, אבל אכילת הבשר הזאת עכשיו כבר אין לה הקשר של עבירה. כי עקרתי את הנדר. איך אפשר לפעול למפרע? זה הכל רצון. מה שעשה את אכילת הבשר הזאת למעשה עבירה, זה הרצון הלא נכון שעמד ביסודה, הרצון של לעבור את הנדר. אבל אם יתברר שכל הרצון הזה היה ביסודו טעות, יתברר שהכל טעות, אז לא היה מעולם נדר. אז גם לא הייתה עבירה. זאת אומרת, נדרים זה חידוש גדול גם, שעוזר לנו לקרב את הדעת ליכולת שלנו לפעול על העבר בעזרת הרצון. לכן גם בליל יום כיפורים, קהילות ישראל מתחילות את יום הכיפורים בהתרת נדרים, כל נדרי. למרות שיש עבירות לכאורה נוספות שהיה אפשר להתחיל איתם את יום הכיפורים, כי זה המטרה של כל נדרי, שהתרת נדרים, היא ללמד אותנו את כוחה של תשובה. יום הכיפורים זה יום של תשובה. אנחנו רוצים להגיד, תראה מה התשובה יכולה לעשות. מה התשובה יכולה לעשות? לשנות את העבר. כדי שזה מאוד ברור, אז כולם שרים ביחד, כל היהודים שרים ביחד. כולו נחרטנו מאוד, לשרירים, לקיימים, בטלים ומבוטלים. אתה שומע? יש דבר כזה. יש דבר כזה להתחרט, ושהכל האמר נעלם ונמחק, לא שרים, שמעת? עכשיו זה פתח, זה כותרת לכל היום. אם אתה תתחרט באמת, עכשיו כל העבירות לשרירים והקיימים. כן, לכן, מטרת נדרים היא פתח להבין את כל עוצמתה של תשובה עד כדי כך, כן. כי דיברנו על שהזהירות, אחד הדרכים זה על ידי מידת הדין. אז אמרנו דין דין, אבל מה עם רחמים? צריכים עכשיו להבין שהרחמים הם לא במקום הדין. אלא רחמים זה בשביל לאפשר את התשובה. תשובה זה חידוש לפני משורת הדין. כי מצד הדין לא היה אמור להיות תשובה. אין תשובה. עשית, עשית, נגמר, זה הדין. אין, אין, אין אפשרות, אין צ'אנס חוזר. אין הזדמנות, אין אפשרות לשנות. מה שהיה היה, זה מצד הדין. ופה יש משהו מיוחד במינוע שנקרא תשובה. אבל גם הוא לא פירוק הדין, אלא מתן אפשרות לתשובה. שזה, הדין מסכים לזה, מצד הדין מסכימה לזה. טוב, יש פה איזה סברה. זה משהו, זה חידוש מאוד מאוד גדול. זה חסד, זה לא שורת הדין, אבל זה חסד שלא מכחיש את הדין. כן, כי זה לא שהקדוש ברוך הוא מוותר על כל העבירות, ממש לא. זה לא שהקדוש ברוך הוא לא מעניש. יש צד לתלות, כי הוא פה, יש פה הוצאה, הוא עושה פה תהליך אישיותי. היה לו רצון בחטא, היה לו הנאה, ועכשיו הוא מתחרד וגם מצטער וכואב לו הלב, הוא באמת, באמת מתנקה מזה. שוב, גם הזמן שאתה נותן לו, עריכות הזמן, זה לא ויתור על חטא, אלא סבלנות, הזדמנות, לפתוח פתח תיקון. אבל כל שוב זה בשביל הדין בסוף. כל שאר דרכי החסד, כמו ברא מזה כאבא, קצת נפש ככל נפש, כל זה דרכי חסד, אבל כל מטרתם זה בשביל לאפשר תשובה. הם לא מתנגדים למידת הדין, הם באים, הם חלק מהדין. הכל, הכל בסוף צריך להיכלל בחשבון של דין. אבל אם אתה חושב שיותרו העבירות בלא כלום, יוותרו העבירות בלא כלום, להושגח אליה, מה זה נגד דין לגמרי, לא יכול לדעת. מה, אין משפט, אין דין אמיתי בדברים? אי אפשר. אם אחד מן הדרכים שזכרנו לא ימצא לחוטא להימלט, מדי מידת הדין לא תשוב ריקם. זאת אומרת, אם החוטא לא ניצל את הפתחים שפתחו למידת הרחמים, ולכן, אז דינו יהיה קשה. לכן אנחנו בימי התשובה מזכירים הרבה הרבה את מידות הרחמים. אל המלך יושב על כסא רחמים, והשם השם מזכירים את גימי מידות הרחמים, ועוד ועוד רחמים. מה, בשביל מה אנחנו מזכירים את כל זה? בשביל לזרז אותנו לתשובה. רחמים, תראה, יש לך הזדמנות. רחמים, הכוונה, הזדמנות לתשובה, זה נקרא רחמים. אם רחמים זה ויתור, אז למה להזכיר אותם בימי תשובה? הפוך, בימי תשובה היה צריך כאילו לא לדבר על רחמים. אתה רוצה שאנשים יעשו תשובה, אז תגיד להם, אין רחמים, יאללה, תעשו משהו. אבל הפוך, רחמים זה לא ויתור, רחמים זה... תבין איזה הזדמנות, יש פה הזדמנות פז, מיוחד במינה, יש רחמים. כלומר, יש פתח, יש שער לתשובה, בוא תיכנס, אל תפסיד. אם לא יהיה רחמים, אם יהיה רק דין, אז אין גם תשובה בעולם. תשובה זה חידוש של רחמים. שמידת הרחמים. ולכן, אם אדם לא מממש את התשובה, אז באמת הדין יהיה. אין לאדם הרוצה לפקוח עיניו פיתוי שיוכל להתפתות ובלתי יזהר במעשיו תכלית הזהירות ולהתקלק בהם תכלית הדקדוק. אלה השקפות שישקיף עליהם האדם ויקנה בהם מידת הזהירות ודאי אם בא נפש שוב. אז עד כאן ראינו את הדרכים לקנות את הזהירות. והרמח"ל כדרכו כתב בהקדמת הספר שהוא בכל נושא ונושא יחלק אותו לשלושה חלקים. הבנת הנושא עצמו, דרך לקנות ואיך לשמר, איך לא לאבד, מה עלול להפסיד, מה עלול לפגוע בזהירות. אתה מאוד מאוד רוצה לקנות זהירות, יש דברים שעלולים לפגוע ולפרק את מידת הזהירות שאתה כל כך מנסה לבנות. מפסידי המידה הזאת ומרחיקיה הם שלושה. אחד זה טיפול בטרדה עולמית, שניים שחוק ולצון, שלישי חברה רע, נדבר אחד אחד. הנה הטיפול והתרדה, כבר דיברנו למעלה, ביות אדם תרות בענייני עולמו, הנה מחשבותיו אסורות בזיקי המסע אשר עליהם. אי אפשר לתת להם לב אל המעשה. כן, רמח"ל כתב כבר בתחילת הזהירות, שהדרך להיות זהיר זה לחשוב, להשקיע מחשבה. הוא כתב בתחילת מפרק ב' ש... הדרך לצאת מהזהירות זה להניח זמן לחשוב. איזשהו זמן. גם בפרק ג' הוא חזר על זה, שצריך בפרק ב' חוכמה רבה, וגם בפרק ג' שיהיה אדם נותן זמן למחשבה. יאמרו המושלים, באו חשבון, צריך לחשוב. משקיע מחשבה במצב, מה מצב האישיות, מה מצב הנפש, מה מצב המעשים. ומה שיכול לפרק את כל מאמצי הזהירות זה שעולם המחשבה מתמלא רק בענייני עולמו, עניינים של העולם הזה. זה קרב אדיר על המחשבה. כשאדם הוא בחור ישיבה, אז זה פחות חובד, אבל ככל שאדם יוצא לעולם העשייה, ויש לו משפחה לפרנס, ועבודות, והרבה עניינים, זה תופס לו את המוח, תופס את הראש. יש תרדות, יש הרבה עניינים שצריך לבצע, יש הרבה עניינים המוניים, והרבה סידורים, והרבה דברים, זה תופס את המוח, תופס את הראש. עד כדי כך זה תופס, שאדם ממש מוטרד. והמחשבות שלו אסורות, הן כבולות, הן כל הזמן המוח עסוק בכל מיני עניינים. טוב, ולכן אי אפשר לתת לב אל המעשה. טוב, הוא באמת נכון, מה אנחנו רוצים? אדם הוא כל היום עובד, אז הוא חושב על העבודה שלו, הוא חושב על הפרנסה, הוא חושב על דברים שהוא צריך לסדר פה, עם הבנק, עם הזה, כל מיני, צריך לתקן את האוטו, צריך לתקן את הבית. זה דברים שלוכדים את המחשבה. נכון. מה הפתרון? הפתרון הוא קצת למעט בעסק. למעט בעסק ועסוק בתורה. מה זה נקרא למעט בעסק? תסביר רמח"ל. העסק, זה נכון שאדם צריך לעשות. אדם צריך פרנסה. יש מושג שנקרא ריבוי עסק. ריבוי שלא מניח מקום לעבודתו. ריבוי הכוונה שהאדם פותח כל הזמן גזרות חדשות, נושאים חדשים, שגורמים לכך שאין לו זמן בכלל לחשוב. איך אנחנו נתמודד עם הנטייה הזאת של האדם? הדרך ההתמודדות היא לקבוע עיתים לתורה. אדם קובע עיתים לתורה, בעצם אומר שיש זמן ביום שהוא, אני לא חושב על ענייני על יומם שלי. אדם נגיד קובע זמן, עכשיו מ-8 עד 9 בבוקר בערב הוא לומד דף יומי. עכשיו יושב את השעה דף יומי והוא מתרכז במסכת. מה קורה באותה שעה? הוא לא חושב על ענייני העולם הזה. יש פה פתאום פה איזה צחות, איזה חירות. הוא הצליח שעה אחת ביום לא לחשוב לא על הפרנסה ולא על העבודה ולא על אלף ואחד דברים שהם טובים וחשובים. הוא שחרר לעצמו את המחשבה, הוא לימד את עצמו שיש דבר כזה לשחרר את המחשבה. לא רק לשחרר את המחשבה, הוא עסק שעה אחת בעניינים ערכיים. ומה הוא עסק? הוא למד מסכת לא יודע מה, שלא קשורה לחיים שלו עכשיו, זאת אומרת, היא לא באה לפתור לתנועות הכלכליות והחברתיות שלו, והוא עסק בדיון ערכי. מה, זה רובן צודק, שמעון צודק, יותר נכון ככה, ככה. הוא ישב וקרא תנ"ך. שעה, למד תנ"ך, דיין, קרא, מה עם ישראל, מה הנביאים אומרים. שעה, שמע, מה, פתח את הראש, רגע, יש משהו מעבר לחיים שלי. יש פה אדם פה, וזה קצה חוט. יש פה איזה חלון, מילות, פתח מילות כזה. שאדם, הנה, הצלחת שבמוח שלך יהיה, המוח שלך יהיה עסוק במשהו ערכי, לא קשור ליומיום, לא תורם לעסקים. יש דבר כזה, פתח, חירות. הרוח הצליחה להשתחרר. זה פתח. עכשיו, האדם בעצם מצליח לייצר לעצמו איזה מקום חופשי, מוח. במחשבה, כן.
אז, בכל התקופה, אני מדבר על לא להתעסק בחלות,
כן, בוודאי שזה משהו אחר. פה אומר אדם מתפרנס. הוא עוסק בפרנסה. רק הוא אומר, תקבע עיתים לתורה. זו מדרגה מאוד מאוד בסיסית, שנקראת לקבוע עיתים לתורה. זה דבר מאוד מאוד בסיסי. שם זה מדרגה אחרת. אפשר לראות אם אתה רוצה, אז נקפוץ לשם. קצת קפיצה. שם הוא מדבר על נושא אחר, שהאדם, שם הנושא זה שהאדם הוא כל הזמן מתבונן על גדולת השם. על, רוצה, על גדול, קרבת אלוקים. כל הזמן חושב על קרבת אלוקים. ואז האדם, מה הוא עושה? הוא מתמלא ממידת הביטחון, ככה הוא כותב, זה מדרגה מאוד גבוהה. אדם עוזב את עסקיו, את המחשבה על עסקיו, ואומר, אני בוטח בהשם. אני הייתי אמור לחשוב על הדברים האלה, אבל אני רואה שזה מפריע לי עכשיו על קרבת אלוקים. אני עכשיו על קרבת אלוקים, מה יהיה? לא יודע, אני בוטח בהשם, מדרגה גבוהה. או, אני לא מדבר על זה, אני לא מצפה מהאדם, במשלב הזה בזהירות, אל תחשוב, תפתח בהשם, הכל יהיה בסדר. אני אומר לו, תקווה הייתם לא טוב, זה מה שאמרתי לך. אתה כל היום חושב על העסקים שלך, על עניינים שלך, אני מבין לגמרי, בסדר גמור. שעה אחת, תחשב על תורה. מה שלמדת בשעה הזאת, אבל מעבר לתוכן, שאפשר, למדת שיש דבר כזה, לשחרר את המוח. תביא את השחרור למוח. המחשבה היא כבר לא בכלא. יש לה חופש. היא לא עסקה בשום דבר שקשור לחיים שלנו, העולם הזה. זה כשלעצמו כבר התחלה של חירות. מה? לא, דבר ערכי. חשבה עניינים ערכיים, עניינים של דברים מרוממים. על מה אדם כשאדם לומד? הוא מתנן בסוגיה של קדושה, של תורה, של מה האמת, של מה הצדק, מה רצון השם, נבואה, לא, דברים מרוממים. הוא צריך לתת שהמחשבה, אגב סרט זה לא כל כך מחשבה, זה יותר דמיונות. מחשבה באמת, אדם יושב, חושב, משקיע את השכל שלו, ודברים ערכיים, דברים עליונים. זה קצה חוט. זה תורה מביאה. זה כבר ייצר, אתה כבר יצאת מהפלונטר הזה שאין רגע פנוי. הנה, הצלחנו לקבוע, מצאנו, המחשבה לאט לאט משתחררת. כן.
ממש אותם עיתים במרכז היום?
הלוואי. אבל אפילו עוד לא הצלחנו להגיע של מרכז היום. הצלחנו שזה, יש פה חירות. יש פה איזה מקום, או קצת חופשי. הוא חווה, האדם חווה מחשבה משוחררת ברגע חלק מהיום. זה כבר מאזן, זה כבר יוצר איזה משהו אחר קצת.
באידיאל אבל בשביל שעה כל היום...
שזה יקרין על זה שהאדם אז במשך היום מוצא לעצמו עוד זמנים שיכול לחשוב מחשבות קצת יותר צלולות. ולאט לאט זה תהליך איתי, שלאט לאט זה מאזן את המחשבות האחרות. יהיו מחשבות אחרות, אבל הן קצת מאוזנות יותר. כי יש גם מחשבות כאלה, מחשבות כאלה. ולאט לאט מעדן את המחשבות האחרות ומקם אותן. בלי תורה אדם לא יצליח, לא אמר את חסיד. אם תאמר, טוב, אני אמצא שיטה אחרת. מי אמר שצריך בלימוד תורה? מה אתה אומר? שצריך ליצור מחשבה קצת לא שעוסקת רק על עניינים, על ענייני העולם הזה, על הפרנסה וזה. טוב, אז אני אעשה יוגה. יוגה, אעשה יוגה שעה ביום. יעשה, לא יודע מה, יש כל מיני סדנאות, כל מיני דברים ששחרור המחשבה, מחשבה אחת אני, ששעה אחת ביום או לא יודע בכמה זמן, אני אצליח לשחרר. אומר המחל, זה לא יעבוד. זה לא יעבוד, זה לא ישפיע על צורת החשיבה שלך בעולם, בשל העולם הזה. יכול להיות שיהיה לך מנוחה שעה. זה בסדר גמור לקבל מנוחה שעה, זה לגיטימי. אדם רוצה מנוחה מתרדות העולם הזה, מנוחה אולי זה ייתן לך. להשפיע על צורת החשיבה שלך בעולם הזה, זה לא ישפיע. זה יישאר משהו מנותק, אבל שלא ישנה, ייתן לך מנוחה, אבל לא ישנה את צורת החשיבה היומיומית שלך. לא יעשה אותך אדם אחר, לא יעבח אותך. רק התורה, רק לימוד התורה, יש לו את הסגולה, שהוא באמת משנה את צורת החשיבה האנושית באופן מערכתי, על ידי קביעות עתים לתורה. כמו שאמרו חז"ל, בראת יצר הרע, בראתי תורת הבלים. אין דרך אחרת. כן.
מה שאומר, אמרתי שזה לא שיצר הרע נגד התורה, אלא יצר רק אדם התורה, אבל זה כלי כדי לשלוט
בזה. לא יודע אם כלי, תבלין. כלי זה, תבלין זה לא בדיוק כלי. תבלין זה לתת משמעות.
תורה נגדה בשביל היצר.
זאת אומרת שבלי היצר הרע לא היינו מקבלים תורה, נכון? כך אומר המהר"ל בתפארת ישראל, נכון? אם לא היה לנו יצר הרע, משה רבנו עלה לשמיים, נכון? מה הוא אמר למלאכים? אתם לא צריכים את התורה, אנחנו צריכים, אנחנו צריכים את התורה. כי יש לנו יצר הרע. התורה היא דבר קדוש, מה לתת אותה לבני אדם? יפה. אומר להם משה, מי צריך את התורה? אנחנו, למה? כי יש לנו יצר הרע. אז בזכות היצר הרע קיבלנו תורה. כך אומר המהר"ל בתפארת ישראל. אי אפשר לבטל, כי אז התורה תתבטל. התורה במובן שלנו, שאנחנו רואים, ואין לנו מה לעשות איתה. בינתיים, כרגע, התורה מופיעה בגלל שיש יצר הרע. זאת אומרת, מה זה יצר הרע? יצר הרע זה הנטייה שהאדם לדאוג לעצמו, בסדר. זה נכון, זה נמצא. אבל צריך לאזן. מה זה תבלין? תבלין בא לאזן. יש דבר שהוא מר. נגיד, זיתים. זיתים זה דבר מר. איך אתה אוכל זיתים פה? שמו שם תבלינים. כשכבשים זיתים, שמו מקום לתבלינים. מלח, פלפל, כל מיני דברים. וזה מאזן את ה... מוציא אותו מהירות, מביא טעם אחר, אז הוא מאזן אותו. אנחנו צריכים איזון. יש יצר הרע, צריך לאזן אותו. שמיע קול אחר שלאט לאט מעדן אותו, נותן לו... נכון, אני יודע, צריך לדאוג לעצמך וזה, אבל יש עוד דברים בעולם, יש עוד אנשים, יש ערכים, יש עוד. מה יאזן את הקול הזה? רק התורה, רק עם ישיבת נפש. רק היא יודעת לאזן. כל הקולות אחרים יכולים לתת מנוחה אולי טיפה. אבל לא לאזן. טוב, אנחנו נמשיך בזה בעזרת.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.